שלום, אנחנו עוברים לתת-אלוף במילה מרביבי, שלום לך.
שלום רב.
יושב ראש הביטחוניסטים בעבר, מפקד בית הספר להנדסה בצה"ל, אנחנו לא סתם מזכירים את הנתון הזה, כי אנחנו רוצים את ההתייחסות שלך למה שקורה ברצועת עזה, גם כעת, כמעט 9 חודשים מאז פרוץ המלחמה, אנחנו עדיין חושפים ומפוצצים מנהרות של החמאס. מפתיע אותך שזה כל כך ארוך וכל כך מתמשך?
לא חושב שזה כל כך ארוך. צריך לומר שהחמאס, הגודל שלו, העוצמה שלו, דומה לכל דאש. כל דאש בסיס היה בערך בין 35 ל-40 אלף לוחמים, וגם הרבה פחות מיומנים מהחמאס, עם תשתיות הרבה פחות משמעותיות, היו שם הרבה מתנדבים שהגיעו מכל העולם. ועם דאש התמודדה קואליציה שלמה עם אמריקאים, רוסים, איראנים, אירופאים, קדשו אותם, לחמו שם בערים שלמות שחריבו אותם עד היסוד, וזה לקח שנים. אז צריך להבין שהאתגר, המפלצת הזאת שיצרנו בעזה, ייקח זמן לחסל אותה. ראינו את זה דרך אגב גם בחומת מגן. חומת מגן אמנם לקח לנו 1.5 חודש להשתלט על הערים, לקח לנו אחרי זה 5 שנים לייצר את המצב. אז צריך להתאזר בסבלנות, והכי חשוב לדאוג שלא ייווצרו עוד פעם תנאים בעתיד, שמפלצת כזאת תוכל לקום ברצועה. את הלקח הזה כבר צריך להפסיק, ולהפסיק עם הטירוף הזה. אנחנו כל פעם מאפשרים צבאות טרור מסביבנו.
ממתי אנחנו יודעים בכלל על קיומה של המנהרות האלה? כי אתה מדבר על תקופה מאוד מאוד רחוקה מאיתנו, שכבר אז אתה כאיש הנדסה ידעת על זה שיש מנהרות, והיו מי שאמרו עזוב, כליל.
אני הייתי קצין הנדסה של אוגדת עזה בשנת 97, 3 שנים אחרי אוסלו, כבר חשפנו 35 מנהרות על הגבול, בין רפיח לעזתית לרפיח המצרית. זאת אומרת, איך שהתחיל אוסלו, הם מיד התחילו לחפור מנהרות. המנהרות האלה התחילו כמנהרות הברכה, התפתחו בתחילה שנות ה-2000 למנהרות תופת שפוצצו מתחת למוצבים, התפתחו אחרי ההתנתקות למנהרות התקפיות לשטחנו, וכמובן במקביל לזה, התפתחו למנהרות מגננתיות בכל הרצועה. אני כבר שנים, ככה, בנימה מסוימת של צחוק, אומר שעוד חפירה או שתיים, וכל הרצועה הזאת תשקע כמו אטלנטיס, בתוך הים. כמות בלתי נתפסת של חפירות ומנהרות.
אז אם אתה מדבר...
יש הרבה מאוד זמן לטפל בזה.
אז אם אתה מדבר על 97, איך קורה שאנחנו באמת עצמנו עין? זאת אומרת... ידענו, הדברים היו על השולחן. למה עצמנו עין?
לא, זה שאלה שאני מרצה עליה הרבה, כי למעשה, אתה יודע, אפשר לנהל ויכוח ארוך מאוד על בכלל על הרעיון הזה של ללכת לאוסלו, לא ללכת לאוסלו, אבל נניח הלכנו כבר, והחלטנו שם אנחנו מנהלים את הסיכון, והאופן שבו החלטנו לנהל את הסיכון, זה עזה ויריחו תחילה, בלי לסגת מיישובים, בלי לוותר על פילדלפי, רק למסור להם תארים שינהלו אותם, אמרנו בוא נראה שזה עובד, ואם זה עובד, אז בסדר, אז נתקדם. אני יכול להגיד לך שכבר ב-96, שנתיים אחרי היה ברור שהתהליך נכשל ב-100%. ואז מדינת ישראל מסתכלת על זה, אומרת וואלה, 100% כישלון, מה כדאי לעשות? ברור שחשיבה נורמלית זה בוא נעצור ובוא נקפל חזרת העסק, או לפחות נעצור, ולא להתקדם, ובמקום זה מדינת ישראל מסתכלת על המציאות הזאת, ומה היא מחליטה? לסגת גם מהערים ביוש. וכמובן קורה בדיוק אותו הדבר. בונים בתוך הערים האלה תעשייה צבאית מטורפת, שמביאה אותנו לאינתיפאדה השנייה עם מעל 1,000 הרוגים. והמדינה כל פעם מחדש לא מפיקה לקחים, עושה בדיוק הפוך ממה שהיא צריכה לעשות. וככה במשך 30 שנה ברצף, ולכן במשבר הזה עכשיו, של השביעי באוקטובר, ומה שחווינו, כל אלה שמלווים אותנו בעשורים האחרונים וקיבלו את ההחלטות הזויות האלה, צריכים ללכת הביתה, כולם. כי באמת, באמת, זה הדעת לא יכולה לתפוס בכלל את ה, באמת רמת טירוף שעברה על המדינה הזאת ב-30 השנים האחרונות. צריך להפסיק עם הדבר הזה.
זה זירה פוליטית או זירה צבאית? מי זה האנשים האלה?
גם וגם. גם וגם, כולם. כי פשוט, באמת, אני הרי שנים מסתובב עם התחושה הזאת. אני תשבי באוקטובר כבר הייתי לפני 20 שנה. כשהחליטו על ההתנתקות היה ברור לאן זה הולך. אני לא סתם מתוך ממש איזשהו סוג של חשש קיומי, הקמתי את הביטחוניסטים לפני 4 שנים, מתוך הבנה שחייב להיות פה קול שפוי, מקצועי, רציני, שיבהיר לציבור ולמקבלי החלטות מה מחזק את ביטחון ישראל ומה מסכן את ביטחון ישראל. רק יכול להצטער שהכל הזה לא היה לפני 30-20 שנה, אולי הכל היה נראה אחרת, אבל זה מה יש, זה המצב.
כן.
לפחות מכאן ועלה, בוא נראה שאנחנו עושים דברים נכון, ולא ממשיכים לקבל החלטות בעייתיות, ולצערי גם אחרי 7 באוקטובר, אני שומע כל מיני פרשנים, וגם בתוך הצבא, וגם חלק מקבלי החלטות שעדיין לא הבינו את העסק. עדיין לא בכיוון.
שעדיין מדברים על עוד ועוד נסיגות למרות הכל.
כן, כאילו לא למדו כלום. לא למדו כלום. ואחד הדברים שבאמת אנחנו עושים בביטחוניסטים, אתה יודע, זה להציב תפיסת ביטחון לאומי סדורה ומנומקת וארוכת טווח, שלא תאפשר עוד פעם מציאות כזאת, שבאמת באמת אנשים יחיו בביטחון, ובסגסוג, ואם אנחנו צריכים לשלם מחירים, הם יהיו מינימליים, מינימליים, לא הטירוף שאנחנו חיים בו עכשיו. אין חיים בארץ ישראל בלי איזשהו מינימום שבסוף אתה צריך לשלם בשביל לחיות פה, אבל זה באמת צריך להיות מציאות שבה ככלל החיים במדינת ישראל מתנהלים בצורה בטוחה ונורמלית ולדורות, ולא במשברים בסדר גודל שאנחנו חווים כרגע.
אני רוצה רגע לחזור איתך לנושא הזה של המנהרות, ככה לפני סיום. אתה יכול להעריך עוד מה נשאר שם? לאיזה עומקים עוד נמשיך ונגלה, ולאיזה טווחים ואיזה אורחים נמשיך ונגלה מנהרות?
אני חושב שעוד חלק מאוד מאוד גדול מהמנהרות לא גילינו אותם. זה תהליך ארוך מאוד, זה תהליך שיקח שנים לחשוף הכל. לכן יש פה עוד הרבה מאוד עבודה, ובלחימה מהסוג הזה יש שלב ראשוני שאתה שובר את היכולת הצבאית של האויב, אתה משתלט על השטח, אבל החלק היותר ארוך זה לתאר את השטח ובאמת לפרק את התשתיות, וצריך לומר, זה תהליך שיקח שנים וצריך סבלנות עם העניין הזה.
תת אלוף במיל אמיר אביבי, הביטחוניסטים, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
יום טוב, תודה רבה.
שלום, שלום.